אנחנו בשיעור נפש הפרשה, והעניין של השיעור הזה זה עבודת הנפש בעקבות הפרשה. אנחנו כל פעם לוקחים איזה נקודה מהפרשה ועובדים עליה, נוגעים בה מתוך תקווה ללכת עם התורה הזאת כל השבוע שלפנינו, שבוע שהיה. והפעם אנחנו, אתם יודעים, למדנו את זה בגמרא מסכת פסחים. הגמרא אומרת בכמה מקומות שימות השבוע מתחלקים לשניים, עד יום רביעי, שלישי בלילה הכוונה, ומי יום רביעי. עד יום שלישי בלילה זה שבת שהייתה, ומי יום רביעי זה כבר שבת שתהיה. אז כיוון שאנחנו כרגע אחרי שבת מתן תורה, שזה מאורע מאוד משמעותי, שמח, יש קהילות שנוהגות לעמוד בעשרת הדיברות, מרוקאים בעיקר, יש קהילות שנוהגות לעמוד מתחילת שישי, יש קהילות שנוהגות להתווכח, האם לעמוד או לא לעמוד. גם זה מנהג ידוע במקומותינו. אבל זה ודאי נקודה מאוד משמעותית, עשרת הדיברות. וברשותכם, נדבר על הנקודה הזאת כבר, כי יש פה איזושהי נקודה מאוד בעיניי חשובה, מעניינת, קשורה מאוד מאוד לעבודת הנפש של כל אחד מאיתנו. עשרת הדיברות הן מקבילות, הקבילו אותם להרבה מאוד דברים. בסדר? השפת אמת מדבר על עשרה דברים שנאמרו בהר סיני כנגד עשר פעמים ויומר, שכתוב במעשה בראשית, ויומר, ויומר, ויומר. תודה רבה, עשרת הדיברות שמקבילות לעשרת המאמרות. יש כאלה שמקבילים את זה לעשר ספירות בקבלה, יש עוד כל מיני דברים. אנחנו היום נראה איך עשרת הדיברות מקבילות לרצף ההיסטורי של עם ישראל. כל דיבר הוא כנגד תקופה בהיסטוריה, מבטא תקופה, ואז יהיה מאוד מאוד מסקרן לדעת איפה אנחנו נמצאים, על איזה דיבר אנחנו צריכים לעבוד. אתם יודעים, לכל דור יש את הניסיון שלו. יש דור שהניסיון שלו היה בעבודת זרה, יש דור שהניסיון שלו היה בעריות, יש דור שהניסיון שלו היה בניסיונות האמונה, באינקוויזיציה. יש כל דור עם הניסיון שלו, אז זה מקביל לעשרת הדיברות, אז אנחנו נראה את הדבר הזה. ואחר כך נתפן נדון מה הדור שלנו. זה בגדר הצעה. מצאת לזה קצת מקורות, אבל לא יותר מדי. אבל זה נראה לי מכוון על פי האמת. אז אנוכי ולא יהיה לך, זה כנגד כמובן תקופת בריאת העולם. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, והבריאה של העולם היא בעצם פעולה אלוקית של אנוכי. אנוכי הכוונה, אני כאן. כן? עד שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הקדוש ברוך הוא היה נסתר. נסתר. מדוע נברא העולם? אומרים חז"ל, התאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא רצה להתגלות כאן בעולם, ולכן צמצם את עצמו, אך מופיע, צמצם את עצמו, ואפשר לעולם שהוא מסתיר אותו, לבוא ולהיווצר, לבוא לידי ביטוי, ברא כזה עולם, בר לישון חוץ, ואז בעצם יש כאן איזה משהו שהוא לא אני, ולכן אני יכול להתגלות בו. אני לא יכול להתגלות פה, אני כולי מלא מעצמי, אבל אם אני אלך לחדר, החדר פה, זהו, אני לא שם. אם אני אגיע לשם, אשלח שם שליחים, יתנהגו שם על פי ההוראות שלי, אז אני מתגלה גם שם. אז זה אנוכי, כמובן, אנוכי ולא יהיה לך, שני הדיברות הבסיסיות האלו, כנגד בריאת העולם, אני בראתי את העולם, ואין שום כוח אחר זולתי. אלוהים, אומרים שם, בהערה הזה ליד, בסידורים, תקיף, בעל היכולות והכוחות כולם. כלומר, הוא עשה את הכל, את הים ואת היבשה, את החום ואת הקור, את המלחמה ואת השלום, גם את הדברים הסותרים זה לזה, הקדוש ברוך הוא עשה את הכל. אין סתירה בבריאה, אלא יש במגוון עצום ואין סופי, שיש לו שורש אחד. וזה השם יתברך. שמע ישראל השם אלוקינו, שם אחד. שורש אחד לבריאה, והוא מת הבורא יתברך, אנוכי ולא יהיה לך, ולכן שתי הדיברות האלה מפי הגבורה שמענו, והם נאמרו גם בבת אחת, אנוכי ולא יהיה לך, נאמרו בבת אחת, וזה מפי הגבורה. הדיבר השלישי, לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. זה מכוון כנגד תקופת אברהם אבינו. הרמב״ם, בהלכות יסודי התורה, הוא שואל שאלה מאוד מעניינת. הוא אומר, איך יכול להיות שממצב שכל האנושות מאמינה פעמיים, גם בבריאת העולם, וגם אחרי המבול. יש לנו אנושות, אומנם קטנה, אבל כולה מאמינה. נוח, כל בניו, כל זרעו. כולם מאמינים בקדוש ברוך הוא. איך מגיעים, לא הרבה זמן אחר כך, 10 דורות, למצב שכולם עובדי אלילים, ורק אברהם אבינו היחיד שמגלה את הקדוש ברוך הוא, וגם אברהם גילה אותו רק בגיל 3, ויש כאלה הורים בגיל 40. איך זה קורה? שאלה חמורה, איך קראתה קראתי מהפכה בהיסטוריה? אז הרמב"ם עונה ואומר שזה התחיל בדיוק מהדיבר הזה. לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. אמרו האנשים, טוב, ודאי, הקדוש ברוך הוא. הוא ברא את העולם ואת הכל. אבל יש לו גם משרתים. משרתים חשובים מאוד. מי הם? השמש, הירח, הכוכבים. המשרתים אנחנו גם רואים אותם. כבודו של המלך שנכבד את משרתיו. זה היה, וזה זה התחיל. זה היה דור אחד. דור אחר כך, כבר קצת שכחו מהמלך והתעסקו עם המשרתים, ודור אחר כך כבר דיברו רק אל המשרתים ובכלל כפרו בקיומו של המלך. כלומר, נשאו את שם, את שמו של המלך לשווא, על מי? על המשרתים. לא תישא את שם השם הולך לשווא, אלה משרתים והוא מלך. אסור לך לעבוד את ה... נכון? איך כתוב בהלכה? כשאומרים ברכת הלבנה, אסור להסתכל על הלבנה. מכירים את ההלכה הזאת? מכירים? לא מכירים? לא, לפני שאתה מברך, תראה שיש לבנה, אבל שאתה, אל תברך, ברוך אתה השם, ומסתכל על לבנה. למה? אוי ובוי, אתה אולי... לא בזמן הברכה לא מסתכלים עליה. למה? כדי שלא יהיה חס חלילה טעות. כן? עובדים לשמש ולירח ולכוכבים אשר לא ציוויתי, או לכל צבא השמיים, פסוקים בספר דברים. אז זה לא תישא את שם השם הולך על השם. גם אברהם אבינו היה שם. גם אברהם אבינו ראה בכוכבים, ואברהם לא מוליד, והקדוש ברוך הוא אומר לו, צא מהצטגננות שלך. אברהם לא מוליד, אברהם לא מוליד. ולכן כל פעם הקדוש ברוך הוא מראה לאברהם את הכוכבים. מוציא אותו, אומר לו, תסתכל את הכוכבים, כן? אתה מעליהם. הוא מסתכל על הכוכבים, ואברהם מבין בכוכבים. הוא מבין, הוא אומר, מסתכל, אני רואה, אני לא מוליד. הוא אומר, נכון, אתה מעל הכוכבים. אני ואתה שנינו ביחד מעל הכוכבים. כן? אז זה לא תישא את שם השם הולך על השם. זה אברהם. הדיבר הרביעי מדבר על השבת. וזה מכוון, כמובן, כנגד יציאת מצרים. היכולת המופלאה של כל אחד מאיתנו, עד היום הזה, לצאת מהמצרים. עושים הפסקה לעבדות. אתם יודעים, העבדות לא ברחה לשום מקום. אף אחד לא יהיה כאן אשליות. העבדות לא ברחה לשום מקום. נכון, זה כבר לא אדון עם שוט שעומד על, איזה קוביית טיט ומרביץ לעבד בגבוע חשוף. זה משהו אחר לגמרי. זה עבדות הרבה יותר קשה, הרבה יותר אכזרית, הרבה יותר מתוחכמת. במקום שוט, אז יש היום... פלאפון, במקום אדון שמרביץ, יש לך תמריצים, במקום אדונים, יש סביבה שמאוד מאוד דוחפת האנשים להיות עבדים. להיות עבדים ולהשקיע את כל ימיהם במקום העבודה ועד שעה מאוחרת וכו' וכו'. באה השבת ומכריחה אותך לעצור. מכריחה אותך לעשות המצרים, רוצה או לא רוצה? כן, סיפרה לשתי איזה חברה שהיא... לא שומר את תורה המצוות, אומרת לה, אני שוקלת להתחיל לשמור תורה המצוות. מה קרה? במקום שבו אני עובדת, יש שם איזה מישהי איתה שגם עובדת בשבת, והיא כל מה נשולחת למיילים, ולמה את לא עונה לי, וזה שבת. אני שבת, אני לא רוצה לעבוד. הגעתי למסקנה, אומרת שהדרך היחידה שלי להוריד את המאגף שלי, זה להגיד לה שאני דתייה ולא עובדת. כלומר, שבת מכריחה אותנו, פשוט מכריחה אותנו לצאת מהמצרים. נרצה לא נרצה, זהו. זה... אולי אנחנו כבר התרגלנו לדבר הזה, אבל סיפר לי פעם איזה בעל תשובה, שהוא חוזר בתשובה בעקבות ביקור בבית הכנסת בליל שבת. הוא אומר, הוא היה בהלם. בהלם. אנשים באים, פרנג'י, חוצה לבנה, וזה לא רק חוצה לבנה, גם זה. שווים, מבסוטים, שרים, לא ממהרים לשום מקום, כל אחד עם זה אפטר שף, ריח אחר. ואולי, זה, הכל עומד, הכל עוצר, שום דבר לא ממהרים. מה, איפה כאילו? הרי אין מה... מתי בן אדם מן היישוב לובש בגדים יפים, שהוא הולך לאיזה אירוע? גם אירוע זה סוג של מתקפה, נכון? שלילי, מה להגיש לך, אדוני? הוא הכל כזה בנחת, וזה אחרי זה רואים שלום אחד לשני. הוא היה באלם, אלם תרבות קיבל. זה היציאה ממצרים, שבת. זה כנגד, מכוון כנגד יציאת מצרים. הדיבר החמישי, קבל את אביך ואת אמך, הוא מכוון כנגד התקופה המדהימה, המדהימה והארוכה שבה עם ישראל ישב על אדמתו קרוב ל-800 שנה ברציפות. לא, יותר מ-800 שנה.
מיהושע?
480 שנה עברו. 480 שנה עברו מיציאת מצרים עד שהתחילו לבנות בית המקדש. עוד 21 שנה בית המקדש נבנה. עוד 410 שנים מועמד. עוד 400 שנים מועמד.
830?
מה?
830?
כן. קרוב ל-1000 שנים, שתורידו 40 שנה של המדבר, אז אנחנו מראים קרוב ל-900 שנה שעם ישראל נמצא ברצף בארץ ישראל. אתם מבינים מה זה? אבא בן. עכשיו, זה מאוד חשוב לצוות, כי כשעם ישראל היה במדבר, אז מי נתן לנו את התורה? משה רבנו. אבל כשיושבים ברצף על האדמה, מי מעביר את התורה?
אבא לבן.
אבא מוסר לבן, ככה, וזה מאות שנים. אנחנו היום מתהדרים, לפחות שאני הייתי ילד, אז כמעט לא היה לי חברים שההורים שלהם נולדו בארץ. לא היה. היה לי חבר אחד כזה שאבא שלנו נולד בתל אביב, זה היה נראה לנו, מה זה מגניב, וואי, כאילו, איך אבא שלנו נולד, כולם עלו מזה, עלו ממרוקו, עלו מרומניה, עלו כל אחד, ההורים שלו דיברו גם עוד שפה חוץ מעברית. ולפעמים גם לא דיברו עברית בכלל. ומי שהיה מגיע בכיתה, אומר, אני דור שביעי בירושלים, זה היה וואו, כאילו איזה... עכשיו מדובר על דור 80. דור 80 היו בארץ. אב לבן, קבל את אביך ואת אמך. בזה תלויה כל העברת המסורת בזמן הישיבה על הארץ, דרך אגב. זו הפעם הראשונה שמוזכר בעשרת הדיברות, גם מוזכר בעשרת הדיברות גם ארץ ישראל. למה אני אעריכו עם אמך על איזה אדמה? ב-United States? אשר השם לך נותן לה, ארץ ישראל. מה קשור כיבוד אביהם לארץ ישראל? ובחוץ לארץ, אתה צריך לכבד את ההורים. צריך לכבד את ההורים, גם בחוץ לארץ כמובן. למרות שאם ההורים אומרים לך לא לעלות, אתה כן צריך לעלות. אבל זה קשור מאוד ליכולת שלך כאן להיות בארץ ישראל. כבר אין משה רבנו, כבר אין מעמד הר סיני. אלה שהיו במעמד הר סיני מתו. אז איך אני יודע שהייתי במעמד הר סיני? כי אבא שלי אמר. ומי אמר לאבא שלי? סבא שלו. ומי אמר לסבא שלו? סבא שלו. עד למשה רבנו ועד למעמד הר סיני. זה כל כך חשוב. קבל את אביך ואת אמך. זה המסורת, זה הכל עובר מכאן. מדהים. לכן, קבל את אביך ואת אמך, זה כנגד ה-800-900 שנה שבהם ישראל יושבים על אדמתם. איך התקופה הזאת הסתיימה? מה קרה? למה הסתיימה? מה? כן, אבל למה בית ראשון נחרב? בגלל? לא. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. לא תרצח, לא תנאף, עבודה זרה זה לא תגנוב. מה מדובר? גונב נפשות, הכתוב מדבר. גניבת נפשות, לגנוב את הנפש שלך מהשם מדבר, לגנוב אותה למקום אחר. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. שלושת הדברים האלו שבעצם מבטאים את תקופת חורבן בית ראשון. שלושת הסיבות שבגללם נחרב בית ראשון. מעניין? מעניין אתכם? בית שני הוא כנגד לא תענה ברעך עד שקר. לא תענה ברעך עד שקר זה הציווי על עדות נאמנה. כן? שאדם צריך להעיד עדות נאמנה. עכשיו, למה זה חשוב בבית שני? זה חשוב בבית שני בגלל שבית שני יש לנו מעבר מהנבואה לחוכמה. אין נביאים בבית שני, אחרוני הנביאים זה בתחילת בית שני, מלאכי וחגי, זכריה ומלאכי, אין נביאים, ומשקל הכובד עובר למוסרי התורה, אנשי כנסת הגדולה, מוסרי התורה שהם אלו שמעידים את העדות, את המסורת, כך מקובלני מבית דינו של מורי ורבי, כך מקובלני, כך קיבלתי מרבי, והוא מעביר את המסורת הלאה, ושמירת העדות כאן היא מאוד מאוד חשובה. אחת ההתמודדויות החשובות ביותר של החכמים בימי בית שני, קשורה ליום חמישי, לנטיעות שבהם היינו. מה הקשר? איזה הר היינו כשעמדנו מול ה... לא, זה באלון מורה, אבל כשעמדנו ב-777, הסתכלנו לכיוון מזרח. הר עם האש, איך קראו לו? סרטבה, בדיוק. הסרטבה, זה היה נמני המקום השני. בהתחלה הם מדליקים בהר הזיתים את המסוע לסמן ראש חודש. ואז מהסרטבה רואים את זה באמת רחוק מאוד, ומשם כל הגולה הייתה מלאה באש. ומתי הפסיקו את זה? כאשר הצדוקים ניסו לשבש את קביעת החודשים, כי הם תמיד רצו שממחרת השבת של פסח יצא יום ראשון, ולכן הם היו עולים ומדליקים מסועות מעצמם ומנסים לבלבל את כל עם ישראל, ואז הפסיקו עם המסועות והתחילו לשלוח שליחים על סוס. אז חלק מגדול מההתמודדות של עם ישראל באותם שנים זה היה מול עדות השקר שהעידו הצדוקים, ומול הניסיון שלהם לזייף את התורה, ולהגיד שיש תורה אחרת, והמסורת של חכמים לא נאמנת, הרי הם כל הזמן כפרו במסורת של חכמים, הם קראו את התורה כמו שהיא, כן? לא תבערוש בכל מפותיכם ביום השבת, כי פשוטו, איש על יצא במקומו ביום השבת, גם כן ישבו במקום, אתה צודק שזה באמת באזור של השומרונים, גם הם... לא, כמו הקראים. הרפורמים זה משהו אחר לגמרי. הרפורמים זה... אם מלא זה לא היה כל כך מקיף הרבה אנשים מעם ישראל, זה בסוג של בדיחה. עצובה, אבל בדיחה. בסדר? אז לא תעיד, לא תעלה ברכה, עד שקר. זה גם מכוון כנגד התקופה עצמה, שהיה שם דיון ומאבק סביב העדות, וגם כמובן על החורבן. הזכרת מקודם, על מה נחרב בית שני? שנאת חינם. שנאת חינם זה בעצם, איך אומר הנביא ישעיהו, כי כל אח, עקב יעקב. כל אחד, אתה לא יכול לסמוך על אף אחד, אתה נותן למישהו איזה, נותן במישהו אמון, והוא משתמש נגדך בדברים שאמרת לו בשביל לדפוק אותך, בשביל לגרום לך נזק. הגמרא מסכת גיטין מספרת סיפור נורא, שקשור בדיוק לדבר הזה, לא תענה ברכה את שקר, על אותו שוליית הנגר. הגמרא אומרת, על שוליית הנגר חרבה ירושלים, על שוליית הנגר חרבה ירושלים, אותו שוליית הנגר שנתן עיניו באשתו של הנגר, הבוס שלו, ואז הוא קשר איתה קשר, וסיכם איתה זה, ושהיא תעשה לו צרות, הוא תלגרש אותה, אבל יש לה כתובה גדולה, אז הוא ליווה כסף לבוס לו, לנגר, ואז לא, הוא לא היה לו כסף להחזיר, בקיצור, שם, הכל זה עדות שקר, הכל שם עדות שקר, ואי אפשר לתפוס שם אף אחד, הכל, כאילו בסוף הכל חוקי, הכל, אין שום סעיף, אתה יכול להאשים אותו, מה אתה רוצה? אני, הוא לקח מני הלוואה, הוא לקח הלוואה, וזה בסדר גמור, והוא גירש אותה, ואני התחתנתי, מה הבעיה? הכל חוקי והכל מסריח. כאילו, עדות שקר שהיא בדק מן הדק, זה חורבן בית שני. וזה בכלל כל התקופה של בית שני, לא תענה ברכה את שקר. הרבה מאוד שנים של תיקון של שנאת חינם, ואנחנו היום נמצאים בדור האחרון, דור עשירי, ואנחנו, הדור שלנו, מתעסק עם לא תחמוד. זה העניין שלנו. למה? לא תחמוד. זה הדיבר האחרון. לא תחמוד. קודם כל, הערה הלכתית, חשוב שנדע אותה, אנשים חלק נבלים, לא יודעים מה זה לא תחמוד. אם אני רואה אצל, חבר שלי פליז, יפה, יש פה את הפליז שאני אוהב, איפה הוא לא. ואני אומר, וואלה, אני רוצה גם כזה פליז, איזה יופי, מעולה, הפליז הזה.
כמו שהיה את הפליז שלי.
מה?
כמו שהיה
את
הפליז שלי.
כן, אני רוצה אותו, כזה, איזה יופי, וזה. עברתי על לא תחמוד?
לא.
אין לי בעיה לרצות משהו שראיתי אצל חבר שלי, בחנות. אבל אם אני רואה מה שאצל חבר שלי, ואני רוצה את מה שאצלו, ואני מתחיל להפעיל מניפולציות, כדי שהוא ייתן לי או אפילו ימכור לי בכסף, כולל אם אני מציע לו אפילו מחיר, ואפילו מציע לו מחיר גבוה, וגם אם הוא ימכור לי מחיר גבוה, אבל אם הוא לא מאחר בלב שלם, אלא בגלל הלחץ שהפעלתי עליו, כנראה עברתי על לא תחמוד. והדבר הזה מצוי מאוד מאוד, לפעמים שהולכים לקנות כל מיני קניות, ויש כל מיני מקומות, תחנה מרכזית וכאלה, שיאללה, יש קטע להתווכח עם המוכרים, מתווכחים, 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 בסוף המוכר יאללה, כך, ועוף לי בעיניים, אין לי כוח אליך. צריך להיזהר, שלא לא להגיע לא תחמוד. צריך ממש להיזהר, זה... או לחמאס. צריך לדעת כמה פעמים מבקשים הנחה, ולא לא מעבר לזה. אז זה ודאי נאמר גם לגבי אדם פרטי. לכן לא תחמוד זה גם אם אתה משלם כסף. אז אתה יכול לעבור על האיסור הזה. טוב. אבל למה הדור שלנו עסוק בלא תחמוד? כי מעולם לא חיו כל כך הרבה אנשים משכבה כל כך רחבה במצב של שפע כמו שאנחנו חיים היום. מעולם זה לא היה. אי בן עזרא אומר, מה זה לא תחמוד? איך אפשר לצוות אותו לא תחמוד? ואז הוא אומר, אני אגיד לך מאוד פשוט, כמו שבן הכפר לא התאווה לבת המלך, זה לא שייך, זה לא בעולם המושגים שלו, למה? הוא בכפר כל היום, בחציר, ברפת, בזה, בכלל זה לא בעולם המושגים. ככה, אומר אבן עזרא, האדם צריך גם כן לחשוב על דברים שמחוץ לעולם המושגים שלו. מה הבעיה בימינו? שבימינו בן הכפר, הוא כן חושב על בת המלך, כי הוא ראה אותה באינטרנט. כי הוא יודע הכל. הכל הוא ראה, הכל הוא מבין. היום יש הכל, אתה יכול בכל רגע נתון לראות כל דבר כמעט. הכל מונח לפנינו. אנחנו חיים בתוך חברת שפע, יש המון והרבה מכל דבר, הרבה רכוש, הרבה ממון, הרבה מזון, הרבה ידע, הרבה הרבה הרבה, ולכן כמה שיש הרבה, אני מתחיל לחמוד. לחמוד, רגע. יש לנו עכשיו חברים שבונים בית. כמה חברים? אז לפעמים אתה קונה בית מקבלן. כולם אמרו לנו אותו דבר. הלוואי שהיינו יכולים לקנות מקבלן. היה הכי טוב. זה מה שיש, לוקחים והולכים. אנשים צנועים. אבל הם מגורשים, אז הם צריכים לבנות בעצמם. אף קבלן לא יבוא, הם צריכים לבחור בעצמם. הוא אומר, אין לדבר סוף. אין לדבר סוף, אתה נכנס לחנות. ברזים! ברזים! מלט! פתוח, לסגור, מים, לא מזומח. 20 סוגי ברזים. כזה, 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 כזה. דלת, דלת, לא של הכניסה, דלת של הבית. מ-150 שקל עד 1,500 שקל. קרמיקה, אפור מעונן, אפור מגוון, עם סומסום, בלי סומסום, עם כאלה, עם כאלה, צ'אט, צ'אט. אתה לא יוצא מזה. אין, זה לא נגמר. השפע הזה גורם לך, מתחיל לבבל, הראש מתחיל להסתחרר. לא תחמוד, זה ציווי שמדבר על חברת שפע. על היכולת להצטמצם בתוך עולם רחב. על היכולת להבין, טוב, יש כאן הרבה מאוד דברים, יש כאן, נגיד, אני מרגיש את הציווי לא תחמוד שאני הולך לאכול, לפעמים בזה בית מלון או משהו, אז יש לך הגשה עצמית, כן? כזה, אז מה קורה לך? אתה לוקח בצלחה. תוך כדי שאני לוקח בצלחה, אתה חושב, רגע, זה או את זה. אתה שם גם טעו, מעמיס כזה צלחת שמנה, הולך למקום, תוך כדי שאתה למקום, אתה חושב על כל מה שישרת מאחור. על כל השבועים שנשארו, לא חבל? אוכל את זה, חוזר לשם, אנשים בדרך, הולכים, או ברווזים, על ארבע, חנוקים, לא נהנו מהאוכל, כי הם סתמו את עצמם. כי זה כל הזמן. עכשיו, זה מה שיש לך, לא תחמוד. אתה, יש לך רק פה אחד. זה שכאן הרבה אוכל, לא גורם לך שיהיה לך שתי פיות. יש לך רק פה אחד. לא תחמוד. זה ציווי הכרחי לחברת השפע שאנחנו חיים בה. זה ההתמודדות שלנו היום. ההתמודדות שלנו, כי אנחנו רואים הרבה מאוד דברים, מה יש אצל השני, רואים כל דבר, הכל, היום הכל, בר השוואה, הכל. אני רואה מה יש לפלוני ומה יש לאלמוני, ואני יכול להשוות. כנגד זה מגיע הציווי הזה, לא תחמוד. זו ההתמודדות שלנו. לא תחמוד את אשת רעך. לא תחמוד את אשת רעך. לא תחמוד את החיים של חבר שלך. כל הקטעים האלה של תוכניות הריאליטי. כן? זה בדיוק זה, זה לא תחמוד. מה? מה? אין לך חיים של עצמך? שאתה צריך להשיג את עצמך בחיים של אחרים? חסר לך חיים? שאתה מבזבז את הזמן שלך בלהסתכל על כמה וכמה אנשים שיכניסו את עצמם לתוך איזה וילה ומה הם עושים שם? אין לך לא תחמוד גדול מזה. כאילו, אני אין לי, החיים שלי זה שום דבר. אבל מה שקורה שם, זה המעניין. זה, שם קוראים דברים, שם זה, זה. אז אני יכול לשרוף שעות מהחיים שלי בשריצה על הספה וזה, כדי לראות את החיים של מישהו אחר. פעם לא היה דבר כזה. פעם אדם היה חייב לראות את החיים שלו, אין? זה החיים שלי, נגמר הסיפור. אבל היום אני יכול להיכנס להרבה מאוד חיים של אנשים אחרים. זה נורא מעניין. בפייסבוק, יש לו משהו, אני אראה מה כזה. כולם חומדים את כולם. לא, תחמוד! נקודה. תחיה את חייך שלך. אפילו שיש כאן הרבה מאוד שפע. הקדוש ברוך הוא הוריד שפע לעולם, תכף נדבר למה. טוב. עכשיו, יש כאן משהו מיוחד. בדיבר האחרון ולא תחמוד. כל התשע דיברות שלפני כן, אי אפשר להפוך אותן. כלומר, אי אפשר להגיד, אנוכי השם אלוהיך, אבל לפעמים לא. אין דבר כזה. תמיד הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוהיך. בצרה, בשמחה, תמיד אנוכי השם אלוהיך. בסדר? יפה. קנה לא יהיה לך. קנה לשבת. כל הדיברות כולם, לא תרצח, לא תגנוב. אין, תמיד, מה שכתוב זה נכון תמיד, ואי אפשר להזיז את זה. חוץ מלא תחמוד. כי לא תחמוד, אנחנו מכירים...
שמותר.
מה?
דברים שמותר.
כן, בטח. לדוגמה, מי חמד? אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא חמד? הר חמד השם לשבטו, הר סיני. הקדוש ברוך הוא חמד לתת את התורה על הר סיני. יש הרבה דברים שנקראים חמדה. הרבה. זה דוגמה.
חמדה גנוזה
זה התורה. ארץ ישראל נקראת חמדה. אנחנו רואים את זה בברכת המזון, נכון? נודה לך, השם אלוהינו, על שנחלת לאבותינו ארץ, חמדה טובה ורחבה. השבת נקראת חמדה, חמדת ימים. נכון? אותו קראת, זכר למעשה בראשית. הרבה מאוד דברים נקראים חמדה. אז זה בעצם אומר שלא תחמוד, זה בוודאי גם איסור, כמו שהזכרנו מקודם, אבל זה לא רק איסור, זה גם תיקון. וזה מתאים לדור האחרון. דרך אגב, תשימו לב שאם אנחנו מקבילים את הדיברות 5 ו-5, לא תחמוד מקביל למה? לקבל את אביך ואת אמך. שתיהן דיברות שקשורות למצב שבו עם ישראל יושב על ארצו ועל אדמתו. קבל את אביך ואת אמך אז, ולא תחמוד עכשיו. אז יש מצב לתקן. מה זה לתקן? זה קשור באמת למצב שאנחנו נמצאים בו. מקודם אמרנו, הנה, תראה מה עושה הריבוי של הדברים. אז כאילו זה צרה, אבל זה לא צרה. הרי זה ודאי ברכה. הקדוש ברוך הוא מחזיר את העולם לחיים. העולם חוזר לחיות. כל אחד מאיתנו יש לו הרבה יותר אמצעים שדרכם הוא יכול לחיות, הוא יכול להתבטא, דרכם הוא יכול לתקשר, דרכם הוא יכול לדבר. יש הרבה יותר חיים בעולם. הרבה יותר חיים בעולם, ממילא יש גם הרבה יותר חמדה. חמדה תמיד נאמרת על כלפי משהו של תנועת חיים, שיש לי, מעוררת אצלי חשק, מעוררת אצלי רצון לפעול, מעוררת אצלי תנועת חיים. זה חמדה. לא תחמוד. אל תתפזר לכל הדברים האלה שהם לא שלך באמת. אבל מצד שני, כן תחמוד את הדברים האלו. כן תחמוד את אהבת החיים. בקיצור, ככל שיש יותר חיים, יש יותר תורה. יותר גילוי של תורה. תורה תמיד קיימת, אבל ככל שיש יותר חיים, יש יותר תורה. הגמרא, מסכת ברכות אומרת, מיום שחרב בית המקדש, בעצם אין עם ישראל, אין בית מקדש, אין עם ישראל, אין יישוב יהודי כאן בארץ, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולם, אלא דלת אמות של הלכה בלבד. דלת אמות זה ביטוי לקבר. בעצם עם ישראל קבור. אז יש דלת אמות של הלכה. הלכות שבת, הלכות ציצית, הלכות פרטיות, אור החיים. אבל עם ישראל, כשעם ישראל חוזר לאדמתו, חוזר להקים מדינה, החיים מתחילים להתרחב, התורה מתחילה להתנער, התורה מתחילה להזיז את עצמה, מתחיל תהליך של של חמדה, מתחיל תהליך של חיים. הפעם הראשונה שמופיעה המילה חמדה בתורה, השורש הזה, זה בגן עדן. ותרא האישה את העץ, כי טוב הוא למאכל, וכי תאווהו לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. האישה רואה את עץ הדעת, היא רואה שהוא מלא, מלא כוחות חיים. נכון, היא טעתה. היא אכלה ממנו לא בזמן. אתה צריכה לחכות שיגיע שבת ואז לאכול. אתה צריכה לאכול קודם מעץ החיים ואז ממנו. אבל עץ החיים, עץ הדעת, הוא נחמד להשכיל. הוא מעורר אצלך חשק ללמוד עוד, לדעת עוד. האישה ידעה דברים שלא אתה צריכה לדעת, אבל אנחנו היום אחרי 5761 שנה, כבר אחרי סיבוב מאוד מאוד גדול, יכולים לתקן. יכולים להיפגש עם הרחבת החיים, מי שזה יבלבל אותנו, מי שזה ימחק אותנו, אלא להפך. אנחנו גם יכולים לגייס את כל המרחבי החיים לעבודת השם, אבל עוד יותר מזה, יכולים לעבוד את השם דרך הדברים האלה בעצמם. דרך הדברים האלה בעצמם. עבודת השם בארץ ישראל היא בצורה של הרחבה. שהכל בהרחבת החיים, בשמחתם, במילוי שלהם, בעידון שלהם. וכך אנחנו לא רק נמנעים מהלא תחמוד, אנחנו גם מתקנים אותו. אנחנו מתקנים אותו. אנחנו חומדים את הדברים שצריך. אנחנו פוגשים את החמוד הזה, את הדברים החמודים האלו, שראוי לחמוד אותם, כי אנחנו חוזרים חזרה לחיות. חוזרים חזרה לחיות, אז כן, ראוי לחמוד. את זה ואת זה ואת זה. בא הרמז, תחמוד, זו מילה מאוד מיוחדת. כי היא מילה שמורכבת מארבע אותיות, וכל אות במילה עצמה, היא קשורה לספרה 4. ד' זה 4, ח' זה 8 פעמיים 4, מ' זה 40, ות' זה 400. הכל פה 4, סביב 4. 4 בדרך כלל מדבר על שם השם במילוי. י' כ' ו' כ' זה 4 אותיות, וזה שם השם במילוי, זה תמיד שייך למדרגה, זה תמיד שייך למדרגה שלמה. מדרגה מתקדמת, מדרגה מלאה. כשהקדוש ברוך הוא חסר, כי יד על כסייה, אז יש איזה פגם בשם, חסרה אות, חסרה ו' והי האחרונים, חסרה ה' האחרונה בפתח אליהו. אבל כשאנחנו מדברים במדרגה שלמה, מדרגה אחרונה, מדרגה מתקדמת, אז זה שם השם במילוי. וזה לא תחמוד, אבל בעצם תלוי את מה. יש דברים שחוזרים חזרה לחיות, אז כן, מתעורר באדם רגש החיים והשמחה הטבעית, והוא חוזר לחמוד את החיים ולהתנהג בחיים על פי תורה, אז התורה מקבלת הרבה מאוד מרחב חיים כדי להביא את עצמה לביטוי, וזה בעצם גאולה. חזקו ואמצו.